אנחנו הגענו לפרק קל"ו, כפי שכבר הזכרנו, הפרק הזה לפי כל הדעות זה הפרק שמכונה הלל הגדול. יש דעות שונות האם נכללים בזה גם פרקים קודמים, אבל פרק קל"ו זה ודאי הפרק המכונה הלל הגדול. למה הוא מכונה הלל הגדול? יש כמה סיבות לדבר. סיבה אחת, כתוב בגלל שזה כולל 26 פסוקים, כתוב בגמרא שזה כנגד ה-26 דורות מאז בריאת העולם עד מתן תורה. שמה מיוחד בדורות הללו? אנחנו מוצאים שהצד המשותף וכל ה-26 פסוקים שכולם מסתיימים במילים כי לעולם חסדו. דהיינו, פה היה המשכה של חסדו, החסד של הקדוש ברוך הוא לבד. 26 דורות לפני מתן תורה עוד לא היה עבודת האדם, עוד לא הייתה תורה. אז כל המשכת החסד מנמלה היה חסד חינם. אז זה דבר גדול שהקדוש ברוך הוא מפרנס וזן ומחיה כל כך הרבה אנשים בחסדו הגדול, אז כנגד זה נקרא הלל הגדול. יש דיור אחרים שאומרים שזה הכל, הכינוי הלל הגדול זה רק בגלל פסוק אחד שמופיע בהמשך המזמור, פסוק כ"ה, כתוב נותן לחם לכל בשר כאילו עולם חסדו, שזה הדבר הגדול מאוד. כל בשר, הכוונה היא כל נברא, כל יצור בעולם, כל אחד מקבל את המזון שלו, ומי שמטפל באופן אישי במזון של כל יצור ויצור, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה חסד עצום וגדול, וזה, בגלל הפסוק הזה, נקרא הלל הגדול. יש מקום שכתוב שזה כנגד רמז לכך שיש 26 פסוקים, זה גימטריה של שם הוויה, י' כ' ו' כ' זה גם 26 בגימטריה. שם הוויה נקרא שם הגדול, אז כנגד זה, המזמור שכולל 26 פסוקים, נקרא הלל הגדול. יש המקובלים אומרים שזה המזמור שהמלאכים משבחים איתו את הקדוש ברוך הוא. ולכן, כלל שזה מזמור שהמלאכים משבחים איתו את הקדוש ברוך הוא, לכן הוא נקרא הלל הגדול. כל פנים, נקרא עכשיו את הלל הגדול מבפנים. פסוק א', הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. היינו, כל בני העולם, כל בני האדם, צריכים להודות להשם כי טוב, כי הוא טוב, הוא עושה טוב לעולם. וכי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו יחזור על עצמו כאמור, כל הפסוקים, מה הפירוש כי לעולם חסדו? החסד שלו הוא לעולם, חסד שלו הוא בלתי מוגבל, הוא אינסופי, לא כמו חסד של נברא שהוא חסד מוגבל, חסד האלוקי הוא בלי גבול, וגם במשמעות שהחסד שלו יורד ומתבטא, וגם העולם מרגיש ויכול לקבל אותו באופן שהוא יהיה שייך לזה. פסוק ב', יש כאן הפרק, חלקו הראשון, עד 9 פסוקים הראשונים, בעיקר, לדבר על החסד האלוקי בבריאים הגדולים של העולם. מפסוק י' והלאה, יעבור לחסד האלוקי שנעשה ספציפית עם עם ישראל, או סביב עם ישראל. ההתחלה זה על הבריאה הגדולה. אומר פסוק ב', הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. תודו לקדוש ברוך הוא שהוא האלוקה על כל המלאכים. פה הכינוי האלוהים זה הולך על המלאכים, והמלאכים כמה שהם גדולים ועצומים, אז תודו לקדוש ברוך הוא שהוא האלוקה של כל המלאכים העליונים. פסוק ג', הודו לאדוני או אדונים כי לעולם חסדו. מי זה אדונים? אז אדונים זה הולך על צבא השמיים, או כפי שמפרשים אחרים מציינים הגלגלים העצומים הגדולים, והם נקראים אדונים בשתי אופנים. או באמת הקדוש ברוך הוא העמיד אותם אדונים על הנבראים שתחתיהם, והשפעות שונות על נבראים שתחתיהם עוברים דרך הגלגלים שמשפיעים על הבריאה. או שהוא מרמז כאן על כך שאותם טיפשים חושבים שהגלגלים האלה הם אדונים, והם לא יודעים שהם בסך הכל כגרזן ביד החוצב ובטלים לבורא. אז זה אומר, הקדוש ברוך הוא אדוני האדונים. יש אמנם אדונים, יש נבראים עצומים וגדולים, אבל הקדוש ברוך הוא אדון על כולם. פסוק ד', לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. הנפלאות הגדולות שנדבר עליהן גם בפסוקים הבאים, וזה גם מתייחס לפסוקים הקודמים. דהיינו, המלאכים או האדונים, או כפי שנראה בהמשך, שמיים, ארץ ושמש וירח. הם נבראים גדולים שהקדוש ברוך הוא בורא אותם, עושה אותם לבדו. לבדו הכוונה היא, לא צריך שום סיוע מהמלאכים והנבראים הגדולים שיסייעו בידו לבצע משהו. עושה נפלאות גדולות לבדו, כי כל הנבראים האחרים הם לא קדמונים, הם נבראים, הוא קדמון לכולם. ומילא הוא עושה את הכל לבדו. יש מפרשים אחרים שמציינים שהכוונה היא לא לאותם נבראים שאנחנו רואים אותם בעיניים, כמו השמיים או השמש או הירח, אלא בעיקר הכוונה לצורות רוחניות שאין להם גוף גשמי, הן קיימות באופן שהעין הגשמית לא יכולה לראות אותן, ובמילא זה נקרא לבדו. כי יש ברואים שאנחנו רואים אותם, רואים את הנפלאות, אז השאלה היא האם הנפלאות מתייחס לעשייה שהוא עושה אותם לבדו, אז שמדבר על נפלאות כאלה שרק הוא לבדו רואה אותם ואנחנו לא רואים אותם. אז שני אופנים לאיזה נפלאות הכוונה היא. הגמרא אומרת על הפסוק הזה, שכשכתוב לעושה נפלאות גדולות לבדו, זה גם מרמז על כך, שהרבה פעמים הקב"ה עושה נפלאות וניסים כאלה, שאפילו בעל הנס לא מכיר בניסו. אתה זה שעשה לך את הנס, אתה אפילו לא יודע שעשו לך כרגע נס. אתה חי רגיל ואתה אפילו לא מודע ממה הקב"ה הציל אותך. וזה עצמו הקב"ה רוצה שנדע. כי לעולם חזור הוא מספר לנו, הוא רוצה שאנחנו בני אדם נהיה מודעים לכך, שיש דברים שהוא עושה ורק הוא לבד יודע אותם. יש דברים בהשגחה האלוקית שאנחנו לא שותפים בכל זה, והוא לבדו עושה אותם. וזה עצמו הוא רוצה שאנחנו נדע שיש דברים כאלה. יש לו מטרה בעובדה שנדע את זה. ויש כאן מקומות בחסידות שמדייקים שלא כתוב לעושה פלאות גדולות לבדו, אלא לעושה נפלאות עם הנון. הנון מרמז כמו לשון נפעל, דהיינו זה נפעל מעצמו, דהיינו מה הכוונה. יש דברים שהקדוש ברוך הוא עושה כגמול למעשה האדם. האדם עושה משהו וכתוצאה כגמול על המעשה שלו קבל השפעה מסוימת, ואז ההשפעה היא כאילו תלויה באדם. אתה עשית ולכן קיבלת. יש דברים שהקדוש ברוך הוא עושה באופן, זה נפעל מעצמו, זה מבוש מעצמו, בלי יחס לנברא. זה לא משנה מי אתה ומה אתה, מה עשית, מה לא עשית, גם אם עשית זה לא נחשב לכלום. הם דברים כאלה שהם נפלאות שנעשים בלי יחס לאדם, וזה לבדו, זה דברים עצומים וגדולים. פסוק ה', ואז הוא מתחיל לפרט, לפי אחד הפירושים, את הנפלאות הגדולות הללו. לעושה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו, שמיים, שמיים זה כינוי כללי שכולל לא רק שאנחנו רואים, אלא כל הגלגלים, כל הכוכבים, כמו שנאמר בפסוק הראשון של התורה, תמשית דברי אלוקים, את השמיים, הדבר הרש"י מביא, מה זה את השמיים? השמיים וכל צבא השמיים, כל הגלגלים והכוכבים, כולם נקראים שמיים. אז הקדוש ברוך הוא עושה את השמיים בתבונה, דהיינו הכל מדויק והכל מכוון בצורה נפלאה ביותר. אז זה נס גדול שמודים לו, על הדברים העליונים. עכשיו הולכים לקצה התחתון, פסוק רב, לרוקה הארץ על המים, כי לעולם חסדו. מה הפעולה כאן? זה נס גדול שעל זה אנחנו כל בוקר בברכות השחר מברכים את הקדוש ברוך הוא על הדבר הזה. מה כאן הנס? הנס הוא עצום, כי על פי הטבע, שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם בכלל, אז היסודות בבריאה הולך באופן כזה שכל יסוד כבד יותר נמצא נמוך יותר, והיסוד הקל יותר נמצא מעל. אז לפי הכלל הזה, אז יסוד הדומם, האפר, אמור להיות הכי נמוך, ויסוד המים הוא יותר קל מהאפר, הוא אמור להיות מעל. ומה בפועל עשה הקדוש ברוך הוא? עשה נס גדול, לרוקה הארץ על המים. והפך את היוצרו, כאילו זה היה באופן כזה, שהכל היה מים, והארץ היה לפי הטבע מתחתיהם, אז הנבראים לא היה להם יכולת בכלל להתקיים, רק הדגים. אבל נבראים שהם צריכים להיות על היבשה, לא עליהם קיום. הקדוש ברוך הוא עשה נס שהוא שם את הארץ על המים והמים מתחתם, ואז הנבראים שבעולם יכולים להתקיים. והנס הזה הוא נס שכל שנייה ושנייה שהדבר הזה קורה, זה הפך הטבע בכל רגע, זה רצונו של הבורא לעשות את הנס הנפלא הזה, אבל זה מציינים פה בפסוק ו'. פסוק ז', לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו. יש המאורות, אורים זה המאורות שיפרט אותם בשני הפסוקים הבאים. המאורות הגדולים הם גדולים, וקיום העולם כולו תלוי בהם, במאורות האלה. כפי שנראה בהמשך, המאורות מחולקים, שמש וירח, שזה טבע הקור וטבע החום. והקור והחום זה שתי התכונות שהם נותנים קיום לנברא. כל נברא צריך את החום, צריך את הקור, שיהיה איזון בין שניהם. האיזון הזה והדבר הזה זה יצור, כל יצור יש לו את המינון של הקור והחום שלו, וזה הכל בא מההורים הגדולים, שזה השם של הירח, שיפרט אותם בהמשך. אז כרגע הוא מודים על העניין באופן כללי, זה עושה הורים גדולים. ואז בא הפירוט, פסוק ח', את השמש לממשלת היום, סליחה, את השמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו. השמש, הקדוש ברוך הוא הגביל אותו להיות מושל ביום, לתועלת העולם, להביא חום, להביא אור, שהאוויר יהיה חם, ויביא תועלת לכל החיים בעולם, לכל הצמחים בעולם. זה פלא גדול, עולם חסדו, חסד אלוקי עצום, שהשמש מביא לבריאה. לעומת זאת, פסוק ד', את הירח וכוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו. הירח והכוכבים הם נותנים סיוע בלילות להולכי מדבריות, ליורדי הים, שאין שמש, אבל לאור הירח יודעים איך להסתדר, איך ללכת. הירח גם נותן כוח לצמחים. יש צמחים שכמו שנאמר, וממגד ירש ירחים. יש צמחים שהירח הוא נותן להם את הכוח לצמוח. יש גם בין הכוכבים, שהוא מזכיר אותם, אז מפורט, יש כוכבים מסוימים שעיקר ההשפעה שלהם זה לצמחים, יש כוכבים שההשפעה שלהם זה לאבנים טובות מסוימות, למתכות, כל מיני דברים בעולם שאנחנו לא בדיוק שמים לב, אבל כל כוכב שהקדוש ברוך הוא העמיד, יש לו איזשהו פעולה על איזשהו חלק בבריאה, שעל זה אנחנו מודים לו, כי לעולם חסדו. עד כאן הוא סיים לדבר בעיקר על הנבראים הגדולים, שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה באופן כללי. מפסוק י' מתחיל למקד יותר דברים שהם באים למען עם ישראל. נראה זה פסוק י' למקה מצרים בבחוריהם כי לעולם חסדו. כאן הוא מציין את ההתחלה, את הפעולה של יציאת מצרים שיפורט יותר את כל הניסים בהמשך. בפנס הזה זה לא אחד מהעשר מכות המוכרים לנו, זה הנס שקרה בי' בניסן. כאשר עם ישראל הוציאו את העשה, והמצרים שאלו אותם מה הם עושים עם זה, והם אמרו שזה לקורבן פסח, ואז מסופר שהבחורים באו בטענה לפרו שיוציא את היהודים, כי הם שמעו מהיהודים שהולכו להיות מכאן בחורות, ופרו לא רצה להוציא, אז נהיה למקם מצרים בבחוריהם. הבחורים הם עיקו את המצרים, ומתואר במדרשים מדובר על עשרות אלפי מצרים שמתו, אז כתוצאה מכך שהמצרים בעצמם עשו את זה, וזה נס גדול, שמי שהכניע ברמה מסוימת את הקליפה של מצרים, זה המצרים בעצמם. ולא איזה מצרים? הבחורי מצרים. החזקים במצרים הם אלו שבאו להכניע את מצרים בעצמו. יש כאן גם כן נקודות בפסוק הזה. א', יש כתוב הוראה בעבודת השם, שלומדים מהפסוק הזה. שזה שמכניעים את מצרים זה נקודה אחת. וזה שהבחורים של מצרים מכניעים את מצרים זה נקודה נוספת. דהיינו, מצרים זה גם כינוי לכל ענייני העולם. המצרים והגבולים של העולם זה מצרים. ויש מצב שיהודי יודע שהבעל הבית על מצרים זה הקדוש ברוך הוא. בעבודת השם זה נקרא אדם שלמשל הוא איש עסקים, יש לו עבודה גשמית, הוא יודע שכל עבודה גשמית יש בעל הבית, הקדוש ברוך הוא בעל הבית, לכן זה צריך להיות ביושר, באמונה, שנקרא בכל דרך אחד דעהו, כל מצליח היו לשם שמיים, זה נקרא שהוא יודע שהבעל הבית על מצרים זה הקדוש ברוך הוא. יש יותר מכך. שהוא רואה את בחורי מצרים, בחור זה החזק, הוא רואה את התוקף של, של העבודה שלו, של החומריות שלו, וזה עצמו הוא משתמש בו להעצים את הקדוש ברוך הוא יותר. לדוגמה, יש את הסיפור הידוע עם רבי בנימין, סוחר העצים, שכשהוא עשה סך הכל מהעבודה שלו, אז באופן טבעי הוא כתב, לא למען רושם לאף אחד, באופן טבעי הוא הרגיש, שכל העבודה שלו, מה סך הכל, שכל הרווחים וכל הזה, הכל זה היינו עד מלבדו. זה היינו, אצלו היה ברור שכל העוצמה של העבודה שלו זה רק הקדוש ברוך הוא. אז זה עוד יותר, זה לא רק לעשות עבודה ביושר, אלא העבודה כולה זה להוסיף אלוקות בעולם. זה הרבה יותר נקרא למקם מצרים בבחוריהם. עוד נקודה מעניינת שהרבי מביא, הזכרנו בתחילה שיש פה 26 פסוקים במזמור כנגד שם הוויה. לפי זה יוצא שכל קבוצת פסוקים זה כנגד אות אחרת משם הוויה. אז 10 הפסוקים הראשונים הם בעצם כנגד היוד של שם הוויה, וכך הלאה 5 הבאים זה כנגד ה. אם מסתכלים בסידור של אדמו"ר הזקן שמביא את הלל הגדול בתפילת שבת, מופיע הלל הגדול, אז בסידור של אדמו"ר הזקן, הוא מוספס גם בסידורים של תהילת השם, יש את השם הוויה מצוין ליד הפסוקים הרלוונטיים, כשמסתיים כל קבוצה פסוקים, יש את היוד או את ה-ה וכן הלאה. אז ליד הפסוק הזה, למקם מצרים מפוררים, יש יוד. אז א' זה סימן שפה הסתיים הפסוקים שמדברים על היוד של שם הוויה. אבל הרמז, הרבי מביא באחד השיחות, שהיוד קשור ספציפית לפסוק הזה. למה? כי המצרים מנגדים למה? לשם הוויה. כמו שאמר פרעה, לא ידעתי את הוויה. שם הוויה זה הדבר שהמצרים נגד זה. והעיקר של שם הוויה זה היוד, שהוא המוביל לשם הוויה. אז מה גרם למקם מצרים מפחוריהם? שהתגלה היוד. התגלה היוד, אז נהיה למקם מצרים מפחוריהם. דהיינו, זה ביטל את הקליפה של מצרים. וגם זה, מי עשה את זה? אמרנו שמפה מתחיל פסוקים שקשור לעבודת האדם. מי פעל את גילוי היוד? מי פעל למקם מצרים מפחוריהם? היהודים שלקחו את עשה ומונה למשה רבינו. זה גרם והשתלשלות שהתגלה היוד של שם הוויה וביטל למקם מצרים מפחוריהם. אז זה היה רמז שבסידור ליד הפסוק הזה יש את האות יוד שזה קשור לתוכן של המסע הגדול.